עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם, שלום עלייך, עינת נתן. מה העניינים?
אחרי חול המועד שמח לך. אתה כבר הרבה, אתה מרגיש הרבה אחרי, כאילו? נראה לך שכחת מזה כבר?
אני לא זוכר את חול המועד. ממש לא זוכר, לא יודע על מה מדברת.
יתרונותיה של הפרעת הקשב.
נכון, אבל אני מרגיש, מתפלש בעונג, בזה שהקיץ התחיל. זה כבר קרה אתמול.
כן.
וכבר היום אני כבר ממש מתהלך לי, יחפחף.
זאת הסיבה שאני בדיכאון כל כך
חמור. וואלה. אני כל כך אוהב ילדים בבגדי ים, עם ארטיקים נזולים, עם ריח של חלור על הגוף.
מי אתה איש מוזר?
אני כל כך אוהב פעילויות משפחתיות של קיץ.
למה אי אפשר להדליק תנור? להחשיך את השמש? התאורה הזאת היא לא טובה לי.
וואלה.
היא לא טובה לגיל שלי.
לגיל שלך?
לא, היא לא טובה לי.
אני מנצח אותך.
היו שנים שבהם, אתה יודע, זה היה בסדר כל הבגד ים והשמש והאור והעניינים האלה.
הבנתי, כזה דבר.
לא בא לי כל כך טוב.
את אומרת, תאורה חזקה מדגישה קמטים קטנים.
ולובן, ונמשים, ו...
כזה דבר.
יש איזה דימר לסיפור הזה?
אני לא יודע, עדיין לא.
כן, אז קיץ?
אז קיץ, ולא צריך כל כך הרבה בגדים.
נכון.
לילדים.
וכמויות של מכונות הכביסה יורדות.
יורדות דרמטית ביותר.
נכון. כפכפים, לא צריך לנעול, לא צריך לגרוב, לא צריך...
יותר מגבות, הרבה יותר מגבות.
מעבררים בשמש, אני לא בעניין של להכנס מגבות פה.
לא, ברור שלא כל...
אוברייטד.
נכון, אבל נגיד, באים חברים לילדים ומתקלחים.
כן.
את רק מעבררת?
תשמע, השבוע אחרי שקילחתי את הכלב, וניגבתי אותו במגבת, ושכחתי לשים אותה בסל הכביסה, ואז ראיתי את הבן המתבגר שלי הולך עם המגבת הזו במסדרון, כבר אחרי, זה היה מאוחר מדי. אמרתי, אוקיי, גם הכלב היה נקי שניגבתי אותו במגבת. לא, אבל כן, כן.
בסדר, אז הגבול שלך זה חיות הבית. אבל אני שואל, אורח מגיע הבית, או ילדים, כאילו שואל, הבית שלנו פתוח לילדים, באים וזה, מגיע הערב, כולם רוצים לעשות אמבטיה ביחד, מקלחת ביחד.
לא זורקת לכביסה.
לא זורקת לכביסה.
לא, מעבררת.
מעבררת.
מעבררת, כן.
וואו.
כן, כן.
דברים
קשים. אתה יודע, כבר דיברנו על, כן, הלכות ההיגיינה שלי, הן קצת בעייתיות.
אוקיי, בסדר, אז היום מתחיל הקיץ, ו... שמחה גדולה במעוננו. תגידי, מה עמדתי, בחצי השני אגב, מכובדנו, נעסוק בשאלה, כיצד נדע אם הילד שלנו זקוק לטיפול פסיכולוגי?
שאלה, שאלה.
ואם כן, מה קורה שם לכל הרוחות כשהוא נכנס לחדר בלעדינו? לפני זה, נשאל שאלה, שאת יודעת מניסיונך, בוודאי תתרמי, למה עובר על אבות אחרי לידה שקטה?
מניסיוני לא, אבל מניסיון בן זוגי אולי קצת.
כן, בסדר, אני מתכוון שעברתם איזה...
כן, כן.
לידה או שתיים כאלה.
אבל מעניין, אתה יודע שכשקראתי את התחקיר, פתאום שאלתי את עצמי, והייתה לי איזושהי מחשבה שלא דיברנו על זה לעומק.
מעולם?
דיברנו את זה בהרבה מובנים, אבל אף פעם לא ישבנו ושאלתי, אז מה עבר עליך? תפריד לי את זה. זה מעניין, כן.
יהיו המלצות לספרים, והדבר הראשון שאנחנו עוסקים בו הוא מאמר שפורסם בהארץ, זה היה כבר שלשום לדעתי, אולי אתמול, של שרון פאר, שהוא מנחה משפחות וקבוצות הורים, הוא מרצה בתחומי הורות, מורה בבית ספר, וגם עורך תוכניות בטלוויזיה, ומשם אני מכיר אותו. והוא כתב מאמר שעורר עליו את כל הטוב שברשת.
ויש טוב ברשת.
ויש טוב ברשת, הוא בתחפושת אמנם, של, של השטן, אבל יש, מתחבא שם טוב כמובן. שבו הוא אומר ש... מותר ורצוי להפעיל כוח על ילדים, במקרים מסוימים, בדרכים מסוימות, כל עוד כמובן לא מדובר באלימות, אלא זה. וכמובן, רבים יצאו חוצץ כנגד דבריו, חלקם, בגלל שזה מין דבר כזה שלא אומרים היום, זה שייך לפוליטיקלי קורקט שלא אומרים דברים כאלה היום, וחלקם
מסיבות אחרות. יותר מדי דברים שייכים היום לפוליטיקלי קורקט.
הכל שייך לפוליטיקלי קורקט, כן. שרון, מה העניינים?
היי שרון.
שלום, שלום, שלום.
אז תן לנו קודם את התזה לפני שנהלום בך בקורנסי לשוננו.
אין כאן יותר מדי תזה, יש כאן איזה משהו שהוא עבורי או מבחינתי, הוא די הגיוני, די בסיסי. כשהילדים שלנו, בעיקר כשהם קטנים, אני לא מדברת רגע על מתבגרים או בוגרים, חוצים קו אדום באופן ברור, וקו אדום זה אומר כללה, אני אומר גם מטומטם, או טמבל, לאבא או לאמא זו כללה, או נותנים ביתה או מכה ביד, זאת חציית קו אדום. עכשיו, שתי הדוגמאות שנתתי הן סופר מינוריות, כן. כי כמו שאתם יודעים, טמבל ומטומטם כבר לא כל כך קיים, ואני לא רוצה להגיד מה כן קיים.
ברור.
עכשיו, במצבים שכאלה, צריך לסמן קו אדום. כלומר, קודם כל, אני לא אומר ישר, אני רוצה לעשות את ההבדלה, כי כמו שאבר הזכרת בתגובות, אני לא מדבר לא על אלימות ולא על להקות ילדים. אני אומר על שימוש בכוח. וזה אומר שבאותו רגע שהילד דיבר או פעל בצורה שהיא חציית קו, אני שולח אותו לחדרו לצורך העניין. אבל בהמון מקרים הילד אומר, אני לא רוצה ללכת, או אני לא הולך, והוא לא הולך.
אוקיי, ואז?
אפשר לבקש לנו שוב פעם.
ואז אתה לוקח אותו, מאמיס.
ואז אתה לוקח, מוציא את המצ'טה.
מה שנשמע לנו, מה שנשמע לנו כל כך ברור, טבעי ונכון, ונכון, נשמע ליותר ויותר הורים דבר שהוא פסול. ואני אומר את זה כי אני נפגש עם הורים, ואני שומע על מקרים שילדים בועטים באמא ובועטים באבא, ואבא אומר זה לא נעים לי, והוא הולך לחדר אחר. הוא הולך לחדר אחר, נמנע. אז הילד רודף אחריו. ואבא אומר לו, זה לא נעים לי, תפסיק. וכשהאבא נאלץ לתפוס את הילד ביד ולהרחיק אותו ממנו, אחרי זה הוא לא ישן שבוע, כי יש לו רגשות אשם.
וואלה.
כי הוא פגע בילד.
אוי.
כן? אני בטוח שאינת גם
יודעת. איזה השתתה מטורף. כן, כן. אני כאילו רוצה להתיר שנייה את הפלונטר. לפחות בעיניי, מעניין אותי מה אתה חושב על זה, שעון. אני חושבת שכל אחד שהוא הורה לילדים בגיל הרך, פוגש לפחות פעם ביום, בסיטואציה שבה, וכרגע אני לא מדברת על גבול בניגוד אליך, לסיטואציה שבה צריך להתקדם, אוקיי? צריך להתקדם. צריך לפנות את האמבטיה, להתפנות אל האמבטיה, לצאת מן הגינה, לצחצח אפילו שיניים, כל מקום שבו אנחנו כהורים יש לנו ראייה קצת יותר רחבה של מה צריך לעשות, בטח שיש מתחת ערכים שאנחנו מאמינים בהם, ואני לא מצפה שלילד בן 3.5, 4 או 5 תהיה את היכולת להגיד, וואלה, אמא, באמת ראיתי מספיק טלוויזיה, אכלתי מלא, בואו נדלג לאמבטיה. במקומות האלה כל הורה יפגוש את הדילמה, ובסופו של דבר הפתרון הכי נכון ומדויק הוא הפעלת כוח. אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד גדול שאני נתקלת בו בפרקטיקה, משום שרוב ההורים מפעילים כוח ביחד עם כעס מאוד גדול, ובשנייה שכוח וכעס חוברים ביחד, מבחינתי
שווה אלימות,
שווה אלימות.
נכון, נכון. זאת הכל כובד השלילית.
נכון.
אז אנחנו מדברים קצת על
אנחנו מדברים על, סליחה שאני מתמצת את זה, כי מורתי הרוחנית תמצתה את זה בשתי מילים. יש תוקף ויש תוקפנות, זה הכל. תוקף זה עמידה על שלך, כולל עשיית כל מה שצריך, ללא צירוף תדר נפשי מתנכל. תוקפנות זה מקום אחר.
אבל אברי, זאת משימה מאוד מאוד קשה, בטח להורים שכבר עשו איזושהי מלחמה פנימית עם עצמם עד שזה הגיע להם עד לפה. זאת אומרת, הם בלעו, והם בלעו, והם לא עשו, והוא אמר זה לא נעים לי, ואז כל מה ששרון מתאר.
אינה, זאת משימה מאוד קשה. אני אוסיף גם את העניין שהדברים צריכים לעשות בשיקול דעת, ככה גם כתבתי. ולא תמיד יש שיקול דעת ברגע עמק שאתה חוזר בשבע בערב מהעבודה. אתה יודע שיש לך עוד שעתיים עם מיילים ואתה רוצה לזרז עניינים. אבל ואמרת בצדק שזאת עבודה מאוד מאוד קשה, אבל זאת תמצית ההורות.
לגמרי.
זאת עבודה קשה שאתה צריך לעשות עם עצמך. כי ברגע שאתה נמנע ואתה מבטר ואתה מתקדם קדימה ונותן לדברים לקרות בלי תגובה, הם רק יסלימו, הביתה תהפוך לדחיפה, הכללה תהפוך לכללה יותר גשה, ובגיל מאוחר יותר, בגיל 14, 15, 16, וזה גם אני רואה, אתה תגיד לו לא לצאת מהבית כי אתמול הוא איחר, אתה תמצא את עצמך אחרי שנייה, זרוק על הרצפה כי הוא העיף אותך. ואני לא אומר את זה כמקרה קיצוני, אלה מקרים שקורים, רק מה, ההורים, ובצדק, מתביישים בעצמם, קשה להם לספר את זה, אנחנו רואים את זה בעיניים שלהם, הם אף פעם לא יגידו לך בדיוק מה קורה, כי אני...
ואתה אומר להקדים את התרופה למכה, זה להתחיל להשתמש בכוח...
נכון.
בגיל... כשאתה מדבר על כוח, על מה אתה מדבר? על אחיזה חזקה של היד?
אחיזה ברורה, הילד צריך את זה, הילד צריך להרגיש שיש סמכות, זה הרבה פעמים עוצר אצלו את השערה הפנימית שהוא נמצא בה, כי בסופו של דבר, ההתנהגות הזאת היא לא התנהגות שהוא עושה אותה בכוונה כי הוא רוצה להעביר מסר מסוים. ההתנהגות מבטאת רגש, והוא בסערת רגשות. ולפעמים צריך להרגיע אותו. ולפעמים האחיזה הזאת, הברורה, משדרת
יש לו... האומרים, אבל יש האומרים לא אחיזה חזקה, חיבוק חזק. חיבוק אבל חזק.
אז שילכו עם החיבוק החזק, אם זה עוזר, אז בוא נלך עם זה.
אבל חייבים לשמוע... אבל
אני חייבת להגיד שאני מגדלת כבר 19 וחצי שנה, 5 ילדים, ומעולם... מעולם לא לקחתי ילד בכוח לחדר, ומעולם לא אחזתי בצורה הזו, כשמישהו כילל או נתן לי, אמר לי התפויה, או באמת המקומות של הכוח בהורות שלי, וכאן אנחנו חלוקים בדעותינו שעון, הם לא שמורים למקומות האלה. אני חושבת שיש דרכים נפלאות לחנך בתקיפות, ולהיות מאוד מאוד ברורים, בלי להכניס ילד לחדר. אני לא חושבת שיש לזה שום ערך להכניס ילד לחדר, בטח לא להכניס ילד לחדר בכוח, בטח לא בשביל להירגע או לחשוב על מעשיו, וכן, אני חושבת שיש גילאים שבהם ילדים אומרים את הדברים האלה, כי זה בא על תשתית רגשית של תסכול מאוד גדול, והם לא יכולים לשבת ולדבר על זה. וכרגע כשאנחנו מזינים את המנגנון הזה, אז וואלה, יש כבר עניין. לי יש בעיה עם הלשים בחדר. אני אומרת...
בסדר גמור. אני רוצה להתייחס למה שאמר. קודם כל, זה שאני, זו שזאת הטענה שלי, זה עדיין לא משהו, זאת הטענה הנכונה. זו הדרך שלי, ואני רואה שזה עובד, אני רואה שזה עובד ברמת הפטנט, פטנט מחודש, אבל כי זו המצאה שלי העניין הזה, זה דבר אחד. דבר שני, השימוש בכוח הוא רק נקודתי. אסור שיהפוך לדפוס, והוא כדי להפסיק איזו סיטואציה מסוימת, נכון. הוא רק החלק הראשון או המקדים לשיחה שצריכה להתנהל אחרי זה, בשוך השערה, כשדברים נרגעו, ולהסביר לילד באופן חד משמעי, שלא קוראים לאימא כמו שהוא קרא לה, כי הוא שמע את זה מחברים שלו בכיתה, ואנחנו יודעים על איזה מילה, אני מתכוון, מתחילה בזיין, נגמרת בהי, באמצע יש נון ובב. וילדים בכיתה ג' לא בפריפריה הרחוקה קוראים ככה לאימא, אלא כאן בתל אביב. ולוקחים את הילד, ומסבירים לו, ומדברים איתו. ורוב הסיכויים, ובמרבית המקרים, ההתנהגות הזאת תיעלם ותיפסק. אני רואה את זה הלכה למעשה. אני אומר, זה כמו איזושהי תרופה כאלה.
תגיד,
ברור, זה עובד.
בסדר, אני חושב שהנקודה הזו הובנה, רק ספר לנו מה קרה אחרי שפרסמת את המאמר בארץ. עטו עליך נשרי הדיבור התקין.
קיבלתי תגובות מגוונות, המון תגובות מגוונות. הכי נגעה בי זה שמישהו כתב לי שאני הגרסה החינוכית של כהן הצדק, זה היה נחמד, ועוד פרימיטיבי, ברברי, לא צריך לעבוד במערכת החינוך, אני מזכיר, אני גם מורה, מחנך בית ספר, משלב את זה עם העבודה שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לסיים, להגיד לך, לפתח לכם, זה מקרה של, לדעתי הוא מצמטט את הכל. שנה שעברה היה לי תלמיד, סיים כיתה י"ב, תלמיד די מאתגר. היה ברור לנו שבבית לא שמו לו גבולות, בכלל לא. בניגוד לשאר התלמידים הוא סיים בלי בגרות, ולא בטוח שהוא יתגייס לצבא. כל החברים שלו כבר מגויסים, הוא עדיין לא. אתם יודעים מה הוא עשה באספת הורים מסכמת? צעק ליד כולם על אמא שלו ואבא שלו. ולמה הוא צעק עליהם? מה הוא אמר להם? אתם אשמים. אתם אשמים, אתם אלה שלא שמתם לי גבולות. באלה המילים. הצביע עליהם, ואנחנו עבדנו שם נדמים ולא נעים לנו. אז מה שאני אומר שבסופו של דבר, גם מי שיפנו לטנטד שם, האצבע המאשימה, אלה יהיו אותם מורים שלא שמו גבול, שלא סימנו קו אדום כשהיה צריך לסיים, לסמן.
בוא נשאיר את זה ברמה של פשוט לכו ללמוד איך שמים גבולות, ושכל אחד ימצא את סגנונו, זה לא חייב להיות בצורה של...
כן, אבל זה לגיטימי.
נכון, נכון.
הפחד היום ממגע פיזי, שהוא מגע חזק, או מגע תקיף, או מגע שנועד לייצר גבול, הפחד התרבותי מהדבר הזה, בגלל זיכרון הבתים המקים, מוגזם, יאללה.
אני אגיד לך יותר מזה. הפחד הוא לגעת, לא רק לגעת פיזית, אפילו פחד לגעת רגשית, כי שמה זה אפילו חמור יותר. הורים פוחדים מהם לגעת פיזית, ועוד יותר פוחדים לגעת רגשית. ובזה צריך לטפל.
ומה הם עושים? נותנים מסך. המשתק הגדול.
בין היתר.
המשתיק הזה.
בסדר.
אבל זה עניין אחר. המסך
זה,
אתה יודע. זה פעם אחרת.
זה הלמעלה, זה השכבה הכי עליונה.
כן.
יאללה, שרון פאר, תודה רבה, להתראות. יש מחקר חדש, שאולי נשמע את האות שמבשר לנו על מחקר חדש. מחקר חדש שבודק מה עובר על אבות אחרי לידה שקטה. אם אתם לא בלופ, אז לידה שקטה היא כמובן לידה של ולד מת. הנה נורית גלזר חודיק, היא דוקטורנטית לעבודה סוציאלית. מה העניינים, נורית?
היי, נורית.
שלום, מה
העניינים? אני אוסף שמות משפחה מעניינים. מה זה חודיק?
לא יודעת, זה שם פולני.
אה, אוקיי. בסדר. עם כמה אנשים דיברת?
ראיינתי 30 גברים שעברו באמת חוויה של לידה שקטה, שכמו שאמרת זה ככה, באמת לידה של תינוק מת מהחל מ-22 שבועות של הריון ואילך.
היה קשה למצוא אותם, את הגברים? שהם שיתפו פעולה?
את לא מבינה כמה קהל היה.
מה?
אני חשבתי שיהיה קשה, באמת לכל אורך הצעת המחקר נאמר לי הרבה מאוד פעמים, אבל איך תמצאי, ואיפה תמצאי, ואיפה תפרסמי, ואולי תוריד לי את הכמות. אני חושבת שלקח 48 שעות למצוא 30 אנשים שיפנו אליי מרצונם וירצו להתראיין. קצת בדומה למה שאמרת ככה בראשית התוכנית, אני חושבת שבאמת לא נעצרים לדבר עם גברים, לא בכוונה. אבל כן. הם לא בתוך הלוק כל כך, ובאמת כן. היה משהו בפנייה הישירה לגברים ולחוויה שלהם, שהיה מאוד מאוד ראשוני, זאת אומרת, היו לא מעט גברים שאמרו שזאת הפעם הראשונה בעצם.
שמישהו שואל אותם.
שמישהו שואל אותם מה שלומם ואיך הם בתוך זה, ושהם מספרים את הסיפור מהתחלה ועד הסוף מנקודת המבט הייחודית שלהם.
תגידי, ויש באמת שלומם, או שזה תמיד שלומנו, או שזה תמיד תלוי גם בצד השד? את מבינה מה אני שואלת? האם הם רואים את עצמם כנפרדים?
קודם כל, העובדה שאני ראיתי אותם כנפרדים, אפשרה להם לספר את הסיפור כנפרדים. זאת אומרת, אם הייתי שואלת, כמו שככה בהתחלה עוד התחבטתי, אם אני פונה לגברים שבנות הזוג שלהם עברו,
כן.
או אם אני פונה לגברים שזו החוויה שלהם, עצם הניסוח ואיך שפניתי אליהם, בעצם אפשר להם לספר את הסיפור מנקודת המבט שלהם, הרבה פעמים לא רק כי אנחנו, זאת אומרת, בוודאי שבת הזוג מאוד מאוד נוכחת, והזוגיות נוכחת, והמשפחה נוכחת, זאת אומרת, יש הרבה מעגלים שזורים בעובדן הזה, אבל יש להם סיפור, יש בהחלט שלומם, זאת אומרת, שאחד האלמנטים אולי החזקים ביותר הוא ששלומם לא מוכר מהמון המון סיבות, קודם כל כי הם גברים בסיפור של לידה, לידה הוא הרבה פעמים סיפור שמנוכח לנשים, הדבר שני, כל הנושא הזה בכלל של לידה שקטה הוא די מושתק. זאת אומרת, זה לא, זה עובדה שמדברים עליו כמעט כמו תאונה. יאללה, תחזרו, הכל בסדר, העיקר שאתם בסדר, ילדים בסדר, לא קורה שום דבר. ומדברים במונחים של אובדן של ילד, ואובדן של ילדה, לא במונחים של אובדן הריון, או אובדן של פנטזיה. ודווקא במובן הזה, יש לזה באמת אלמנטים של יגון, יגון מורכב.
של אבל,
של,
כן.
אבל, של אבל שאי אפשר לממש אותו, כי אין בכלל כללים אליו. זאת אומרת, התינוק נחשב נפל, ולא נעצרים לשבעה, ולא נעצרים, זאת אומרת, יש קבורה, יש גם כל מיני חוקים לגבי קבורה, הם גם השתנו בשנים האחרונות, אבל אין שבעה, ואין בעצם איזושהי מנהגי אבלות שעוזרים לכל הסביבה להבין איך להתארגן על הדבר הזה.
אולי צריך לחוקק מין, לא לחוקק במובן בחוק של הכנסת, אבל אולי צריך לתקן מנהגים ללידה שקטה.
אז תראה, יש באמת
שלושה ימי אבל, נגיד, שלושה ימי...
אז כמה דברים לגבי מה שאתה אומר. קודם כל, יש באמת תיקונים שנעשו בשנים האחרונות, באמת לטובת העניין. למשל, חופשת לידה שפעם הייתה ניתנת רק מאובדן משבוע 26, ניתנת היום גם לנשים משבוע 22. שזה תיקון מאוד משמעותי, כי הרבה מאוד לידות שקטות מתרחשות בין שבוע 22 ל-26. הדבר השני הוא באמת שאני מסכימה איתך מאוד שיש להשוות בין, כבר נחקק איזשהו חוק בנוגע למדיניות של גברים וחופשות לידה, הוא לא הושווה עם החוק של, שנוגע ללידות שקטה, או ללידות שקטות ולחופשות לידה. והדבר השני הוא שיש איזשהו ניסיון לכתוב איזשהו פרוטוקול, לצורך העניין אפילו בבתי החולים אין פרוטוקול מוסדר בנוגע לאיך להתמודד עם בני זוג שמגיעים לבית חולים וחווים את האובדן הזה. אז כל בית חולים עושה קירות עיניו, ויש מי שמודע לזה יותר, ויש מי שמודע לזה פחות, ואפילו לגבי נגיד אשפוז במחלקת נשים, ולא במחלקת יולדות אחרי האובדן. זאת אומרת, יש באמת הרבה מאוד אלמנטים שאם הם יהיו חקוקים באיזשהו פרוטוקול מוסדר, הם יכולים לגרום לבאמת...
אוקיי, נורית, עוד מעט ייגמר לנו הזמן, ועדיין אני לא בטוח שהבנתי מה עובר על האבות.
אני חושבת שמה שבאמת עובר על האבות, אחד הדברים הכי מהותיים, זה באמת פער מאוד מאוד גדול בין זה שהם חווים אובדן של ילד, הם עצובים, הם בוכים, הם כואבים מאוד מאוד את האובדן הזה, לצד זה שיש להם המון המון תפקידים שמצופים מהם כגברים לעשות. זאת אומרת, הם מצופים לתמוך, הם מצופים לתווך את זה לעולם, הם מצופים להמשיך לתפקד, הם מצופים באמת להיות באיזושהי רמת תפקודית מאוד גבוהה, והם בלתי מוכרים בכלל, והפער הזה הוא פער בלתי נתפס. זאת אומרת, יש איזה וקום בתוך זה, בתוך זה שאני חווה, החיים שלי התהפכו ב-180 מעלות, ואני בעצם לא מקבל שום הכרה משום מעגל, ולו הקרוב ביותר, לפעמים אפילו הזוגי.
לפעמים אפילו הזוגי?
כן.
בטח, מישהו שם בצד השני מלקק פצעים רציניים, תרתי משמע. כן.
נכון, נכון, וזה בעצם מה שקורה. זאת אומרת, מצד אחד זה יכול להיות באמת כמו הרבה טראומות. זה יכול להיות באמת איזשהו, יכול להיות איזה אלמנט מאוד מאוד מקרב בין בני זוג. ובאמת רק אנחנו היינו שם, רק אנחנו מבינים, וככה יש איזשהו משהו באמת זר לא יבין זאת, ואנחנו ככה ביחד נגד כל העולם. אבל כל פער באופי ההתמודדות, ואנשים מתמודדים אחרת עם אבל, זאת אומרת, כל אחד לוקח את זה לכיוונים אחרים, יכול גם ליצור מרווח מאוד מאוד גדול. שגם, זה לא תמיד פשוט באמת לעבור את זה במובן הזוגי, לא כל הזוגות שורדים את זה.
אנשים מצרפים את זה להגדרתם האישית את עצמם, העובדה שהם עברו לידה שקטה?
בטח.
אני מדבר על
גברים. זה לחלוטין. בטח. זה לחלוטין הופך להיות חלק מהזהות. אתה יודע, אחד הדברים שהם אמרו למשל, זה שכל פעם ששואלים אותו, גם בשיחת מסדרון, כמה ילדים יש לך, הוא תמיד מתלבט מה לענות. תמיד. זאת אומרת, תמיד הוא יענה, יש את התשובה הגלויה, ויש את התשובה שהוא באמת היה רוצה להגיד, אבל לא בטוח שמתחשק לו להיכנס לזה. זאת אומרת,
אני תמיד אומרים לי, וואו, 5 לידות, אני תמיד אומרת 6. אין שום יכולת להישאר על 5, מה פתאום?
וזה תמיד נוכח, ואז זה מכניס, אז רגע, אז מה, אז את מספרת, את לא מספרת, את נכנסת לזה, את לא נכנסת, זאת אומרת, זה נוכח באופן יומיומי, כל הזמן, כל הזמן. וזה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהזהות, זאת אומרת, המחשבה הזאת על זה שגברים עוברים את זה יחסית באיזי, או באופן פחות משמעותי, היא לחלוטין מנותקת מהמציאות.
תודה רבה, נורית גלזר חודיק, דוקטורנית לעבודה סוציאלית. תודה רבה. נשאר לנו זמן לשמוע על המלצות לכמה ספרים לילדים, לנוער ולנו. הנה שירי צוק, מבקרת, סוקרת וסופרת. שלום.
שלום. יש לי שני ספרי יוגה לילדים, שזה מאוד חשוב לאנשים כמוני שלא עושים יוגה, ואז הם נותנים לילדים את הספר, אומרים, אז
הילדים גם לא עושים את היוגה, וזה נגמר בזה, כן.
הם עושים, תפסיק. אחד מספר היוגה של נועם רז הוא פלסטלינאי, או איש פלסטלינה, שיש בו 13 תנוחות יוגה בסיסיות, שכוללות גם הסבר וגם צילום של איש פלסטלינה שבצע את התנוחה, שזה הרבה יותר רגיוני בעיניי מלתת לאנשים אמיתיים לנסות לבצע את התנוחה.
חד משמעית, בדיוק.
ויש לנו גם ספר שנקרא יוגה חיות של אורנה פיאלונגה, שהוא מאויר ממש במתיקות אין קץ, ויש שם הדרכה איך מבצעים את העית, היק והנמנמן. עכשיו אני אגלה לכם שאחת התנוחות שהזכרתי לא קיימת.
הנמנמן.
היק או נמנמן.
יק.
נכון, הנמנמן זה תנוחה שאני עובדת עליה ברגעים אלה ממש.
זה אנחנו.
כמי שגידל נמנמן הוא ביתו.
ולאנשים, אתה יודע, שהם לא יוגה. שני הספרים הם גם מנוקדים, הם מתאימים לילדים מגיל 4 עד בכלל, השאלה כמה אקטיבי אתה רוצה להיות בתור...
נראה לי מתנה טוב ליום הולדת.
נכון?
מתנה טובה ליום הולדת.
בעיקר להורים.
כן.
נעבור לגילאי ראשית קריאה וגם 9-10, ספר שנקרא קסם לא נורמלי, כתבו אותו שלוש סופרות, שרה מילינובסקי, לורה מירקל ואמילי ג'נקינס, שזה מדהים שהם הצליחו לקבוע שלוש נשים ביחד, יכול להיות שפשוט יש לילדים חור משותף או משהו. זה מספר על עולם של קוסמים, שהילדים מחולקים לכיתות לפי הקסמים שלהם, ונורי הגיבורה שלנו והחברים שלה לכיתה זה שהבעיה שלהם שהקסמים שלהם לא כל כך נורמליים, אז הם לא כמו כולם. אז לא רק שנורי לא מתקבלת לבית ספר היוקרתי שאבא של המנהל, גם שולחים אותה לבית של דודה שלה בעיר אחרת, ושמים אותה בכיתה מיוחדת. אבל תאו לכם ילדים חביבים, שונה זה לא בהכרח רע, ולמרות שהמסר החינוכי הוא טיפה obvious, הסיפור עצמו חמוד ומרתק את הגיל הרלוונטי, שזה כאמור ראשית קריאה בהקראה, וגם גולש ל-9-10, וגם לאימהות ילדותיות.
אוקיי.
הספר הבא שאנחנו עכשיו נציין במפורש, שזה ספר לקנות ולשמור בספרייה ולקריא אחרי זה לנכדים, מיילו בממלכת החוכמה של נורטון ג'סטר, זה ספר במקור מ-1961, ולפני שנתיים יניב פרקש תרגם אותו מחדש, בתרגום שהוא ברמת המופתי, הוא מלא משחקי מילים ומיועד לכל מי שאוהב ספרים ורוצה לחלוק את עם הילדים שלו את אהבת הקריאה ואת השפה, גילאי 9-13.
משהו עם מיילו.
נמשיך.
כן, גם אני.
נמשיך ונסיים.
גילאי נוער, אחד מאיתנו מסקר של קארן אם מקמנוס. זה ספר אומר שחמישה טינג'רים נכנסים לכיתה, ורק ארבעה יוצאים ממנה בחיים. ספר מאוד מותח ומאוד אמין על משהו שהוא הרבה יותר גרוע ממוות. תוקעים בבקשה? גיל ההתבגרות.
שירי צוק, מודים לך מקרב לאוהב, תודה רבה. יופי יופי, אנחנו נצא להפסקת זמורים, אחר כך נדבר על ילדים בטיפול פסיכולוגי. מתי נדע שאנחנו צריכים לתת את הילדים שלנו לטיפול פסיכולוגי, ומה קורה שם בפנים? חכו.
אתם מאזינים לגלי צהל.
לקבלת המרצה, הקשב!
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל. שני שלישים מהתוכנית ממומנים מתרומות באמצעות יחד למען החייל וידידי צהל בעולם.
שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
לתאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרו 02-644-3888.
ההסתדרות, אחראית וחזקה בשבילכם.
פורטיס בערב חד פעמי עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. אורח מיוחד, קובי עוז. מוצאי שבת, 21:00 בזאפה אמפי שוני, ובשידור חי בגלי צהל.
על מסך הטלוויזיה שלי.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בגלי צהל. בשבע, ליאור פרידמן, עם בחזרה ל-1939.
קשה מאוד היה לדעת בראשית שנת 1939 מה יקרה בספטמבר 1939, ובוודאי לא מה קרה בשנים שלאחר מכן.
בשמונה, אפי בן אברהם, בשידור הטקס המרכזי מיד ושם. בעשר, רסיסי לילה. מגישי גלי צהל לדורותיהם קוראים עדויות, מכתבים ויומנים. ובחצות, שרה בלאו ועדי אלצ'ולר בתוכנית מיוחדת.
לכל דור יש את שיטות ההנצחה שלו, ובעיקר בתקווה שהדבר החשוב וזה שהזיכרון יוביל את כולנו להיות חברה יותר טובה ואנשים יותר טובים.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בגלי צהל.
עכשיו בגלץ, אברי גלעד ועינת נותן עם משפחה גרעינית.
ולפעמים הילדים שלנו צריכים טיפול.
איך יודעים?
איך יודעים? ולפעמים זה גם ממש מוקדם. זה קורה ממש מוקדם. זה עשוי לקרות ממש מוקדם.
כן, כן.
גם יכול להיות קשור ישירות לפעולותינו בעולם. כמו גירושין, למשל.
80,000 דברים שקורים בסביבה שלהם שאין לנו מושג, ואגב, אנחנו יכולים להיות הציר המרכזי שמחולל את הדבר הזה, ועדיין הם זקוקים לטיפול.
ואנחנו לא יכולים לטפל בהם, וזו תחושה של חוסר אונים.
כן.
נכון?
בוא ננסה לפצח את זה. אני, תשמע, אני כמדריכת הורים, אחד הדברים הכי דרמטיים שלומדים במקצוע שלי, זה לזהות באמת מתוך הסיפור, מתוך האינפורמציה, את מגבלות הדרכת ההורים. זאת אומרת שכשישב זוג ויספר על התנהגויות של ילד בכל גיל,
להגיד לו, חברים, אתם צריכים טיפול יותר עמוק.
חברים, זה לא פה. זה קצת כמו רופא משפחה שיכול לשגר לרופא המומחה וכן הלאה וכן הלאה. לצערי, הרבה פעמים אני יושבת מול הורים שהזירה היא זירה לגמרי של הדרכת הורים, אבל ברור לי שאין בידיהם היכולת להיות שליחים מספיק טובים של הדבר הזה, וברור לי שתוך איקס זמן הילד הזה ימצא את עצמו בקליניקה של מטפל בגלל מה שאמרתי עכשיו. אז זה גם, זה לא פשוט, אוקיי.
הנה דוקטור חנה קמינר, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, מנהל בית הספר לטיפול משולב הורי ילד. מה העניינים, חנה?
היי חנה.
צהריים טובים.
צהריים נהדרים. איך אנחנו יודעים שהילד זקוק לטיפול?
אז עקרונית, הורים פונים לטיפול כשהילד מראה סימני מצוקה, איזה שהם סימפטומים. כשבכל גיל בעצם אנחנו רואים סימנים אחרים. אנחנו יכולים לראות את זה כבר מתחילת הדרך אצל תינוקות עם בכי מוגבר, עם עצרות אכילה ושינה. אנחנו יכולים לראות את זה אצל ילדי גן בחרדות נטישה, אצל ילדים בגן ובבית ספר בהפרנות התנהגות, בקשיים חברתיים, בתוקפנות. ולעיתים גם, וזה חשוב לאתר, יש גם את הילדים השקטים, המופנמים, הנסוגים, שגם הם מראים בעצם סימני מצוקה, רק שלא תמיד מאתרים אותם, כי זה נוח למורה או לגננת שהם ככה לא מפריעים.
כן, הם אלה מתחת לרדאר.
כן.
איך ההורה יודע שהילד צריך טיפול, ואיך הוא יודע שאולי הוא צריך טיפול, כי פעולותיו הם השורש לכל הסבל של הילד?
ההורה, קודם כל, באמת חשוב שההורים יבינו שהם צריכים להפנות את הילד לטיפול. הרבה פעמים הם מבינים והם לא מפנים. איך הוא יודע ומתי הוא מפנה, זה גם תלוי באיזה רמת חרדה זה מעורר אצל ההורה עצמו, איזה מידת קושי. אם היה ילד עם הפרעות התנהגות מאוד קשות, אז ההורה שסובל במרכאות, הוא זה ירגיש שהוא צריך להפנות את הילד לטיפול. אבל הרבה פעמים באמת ההורים מפנים את הילדים לטיפול, ככה, קחו את הילד, תתקנו אותו, אנחנו קוראים את זה בסלנג גראג' תרפי, כן? כשהיום אנחנו יודעים שבאמת אחד הגורמים ואחד הדברים המשמעותיים ביותר זה באמת מהות היחסים בין ההורה והילד, ושם צריכים להתמקד.
אז בעצם יכול להיות מצב שהורה קצת חרדתי מפנה ילד לטיפול, והפסיכולוג שיושב ובודק ורואה את הילד אומר, אדוני, אתה הוא זה שצריך להשתנות.
אנחנו לא מדברים במונחים כאלה, אלא אנחנו מדברים במונחים של יחסים, במונחים של משהו צריך לקרות, ולהבין טוב יותר את מה שקורה ביניכם, בין ההורה והילד. כשההורה מבין שגם הוא חלק מהסיפור, כשגם הוא חלק מהבעיה אולי, כבר עשינו צעד מאוד משמעותי קדימה, כשההורה יהיה מוכן להיות שותף לטיפול עצמו. כי טיפול הורי ילד הוא טיפול לא פשוט, זה טיפול, בדרך כלל טיפול בילדים זה טיפול דרך משחק, ולהכניס הורה עם ילד לחדר הטיפולים, שישחקו בנוכחות מטפל, זה משהו מאוד מורכב ומאוד לא קל.
זה מאוד מעיק, אני עשיתי את זה פעם אחת, זה קשה מנסו. זה קשה מנסו.
זה קשה, אבל היום אנחנו יודעים שזאת דרך מאוד מאוד יעילה, כדי באמת לעמוד ולהבין מה מהות הקושי ומה מהות ההפרעה, כדי לעזור בצורה משמעותית ובזמן קצר יחסית למה שקורה בין ההורים והילדים.
הורים מוכנים לקחת אחריות על הבעיות של הילדים שלהם, כי הרי כשאנחנו גדלים ואנחנו הולכים לטיפול, אז אנחנו עדיין יכולים להאשים את ההורים בכיף, אבל כבר אין טעם להביא אותם, הם כבר בדרך כלל זקנים או מתים, וגם אין, זה כבר מאוחר מדי, זה כבר צרוב לנו בחומרה, אבל הרי כשאנחנו לוקחים את הילדים כילדים קטנים לטיפול, אז הדבר מתהווה, תוך כדי שאנחנו, זה, הסריטה מתהווה כרגע.
הפלסטלינה עוד לא התפסטלנה.
נכון. הורים מוכנים, הורים מוכנים להגיד, אוקיי, אני מבין, אני מבין שכרגע אני עושה נזק ואני לוקח אחריות, או שהם זורקים את הילד לצלם טפל ובאים לקחת אותו שעה אחר כך.
50 דקות.
אחד הדברים שבאמת אנחנו רוצים לעשות בטיפול הורי ילד, זה לא רק לעבוד עם שניהם, אלא גם להדריך את ההורים וגם לעזור להורי להגיע ליכולת רפלקטיבית, ליכולת הבנה של מה חלק שלו במערכת היחסים האלה, ויש כל מיני סוגים למה הורים בעצם נכנסים לקשיים או לאימפקט, מה שנקרא, למכשולים במערכות היחסים שלהם עם הילדים. אז יכול להיות דברים קלים יחסית שבהם ההורים לא מבינים באיזה שלב התפתחותי הילד נמצא, ואז הדרכת הורים זה יחסית עוזרת, כי אם ילד נגיד בן שנתיים בשלב של נפרדות רוצה לחקור את העולם ונוגע בכל דבר והוא סקרן וההורה רואה את זה כדווקא, אז זה יכול להביא לקונפליקט בין ההורה והילד, אבל זה עדיין לא פתולוגי. לעומת זאת, יש מצבים שהיחסים הם נובעים מכל מיני השלכות של הורים על הילדים שלהם, שאז זה כבר יכול לקרוא.
אז מי צריך להיות בטיפול?
בדיוק, בואי ניתן את 10 הדיברות או 5 לזה שהורה צריך להגיד לעצמו, אוקיי, יכול להיות שאני צריך לחשוב מחדש על מה שאני עושה פה, ותכן שאני צריך עזרה.
תראה, גם בטיפול הורי ילד, יש חלק שהוא עבודה עם ההורים בנפרד. וכשההורה מבין, כשאנחנו רואים את האינטראקציה של ההורה והילד בחדר, ואחר כך אנחנו יכולים לדבר עם ההורה על מה קרה שם, ולנסות לעזור לו להבין את ההתנהגות שלו, ברגע שהוא מגיע למודעות גבוהה יותר, אז כבר פתרנו חלק מהקשיים ומההפרעות, ואנחנו יכולים לעזור בעקיפין ככה לילד.
בסדר, אבל לא אני תלש... לא, אבל אתגרתי אותך בשאלה של... של תני כלים עכשיו להורים ששומעים אותנו, ויש להם בבית איזשהו סוג של בעיה נמשכת או מתהווה, מתי הם צריכים להגיד, אוקיי, הילד אולי צריך לראות מישהו?
אתה בעצם בשאלה שלך אמרת, בעיה שהולכת ומתהווה. הילד צועק, הילד מוחה, הילד בוכה, וההורה צריך להבין אז שיש איזושהי מצוקה שהוא צריך לקבל איזושהי עזרה. בהערכה, באינטק מעמיק יותר, אפשר באמת להגיע להחלטה האם הדרכת הורים היא הדרך הטובה ביותר, האם טיפול הורי ילד או טיפול אינדיבידואלי. זה יכול להיות גם טיפול אינדיבידואלי mm-hmm. של הילד, וגם יש מצבים שאנחנו שולחים את ההורה לטיפול עבור עצמו. אנחנו אומרים, עד שההורה לא יעבור איזשהו תהליך, אי אפשר יהיה לעזור. או לעזור לילד בצורה אינדיבידואלית. זאת אומרת, יש דרכים שונות, וחשוב לעשות הערכה נכונה ומעמיקה כדי להחליט מהו הטיפול הטוב ביותר.
דוקטור חנה קמינר, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
להתראות.
מדהים לך,
תודה רבה. הנה הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית. שלום עידית, מה העניינים?
היי עידית.
שלום, מה שומכם?
הולך ומתייצב.
התגעגענו.
האמת.
זה כן, חדש. גם אני התגעגעתי, ואתם התגעגעתם גם לשגרה?
תמיד.
אני לא.
השגרה היא ידיד.
אני אוהבת את שגרת החופש. אני אוהבת את שגרת החופש.
שגרת החופש.
מאוד אוהבת
אותך.
נגיד כבר הפקרנו את הילד לטיפול. מה קורה שם? איך מטפלים בילדים בכלל? ספרי לנו.
אני רוצה לפני זה להגיד מילה, אם תרשו לי, קצת נחמץ ליבי לשמוע ש... הרי לרעיון כאילו ההורים הם הבעיה, אני חושבת שהרבה פעמים זה ממש לא המצב. אני חושבת שהורה שמסוגל לראות קושי של ילד, ושיש בו ביטחון בזולת ובעצמו ובילד שלו, כדי לקוות שיהיה משהו יותר טוב, ומנסה להתייעץ עם איש מקצוע, לחשוב על עוד דרכים, לעשות את המאמץ הזה עבור הילד שלו, הוא בוודאי חלק מהפתרון. ובעיניי יש משהו מאוד מרשים ומאוד יפה בהורים שמעבירים לעצמם ולילד שלהם את המסר.
אני חושבת שזה מאוד חשוב שאת אומרת את זה. אבל אני רוצה רגע להביא את הצד הציני, אוקיי? כי אני נתקלת היום בהרבה מאוד הורים שכחלק מהצ'קליסט שלהם, של כל מיני דברים שהם עושים להם אוטסורסינג, הם בטוחים שב-45 או 50 דקות בשבוע שבהם הילד ישהה בטיפול פסיכולוגי ומישהו אחר ייקח את החבילה הזו עליו, הם סגרו את הפינה, ואת מבינה על מה את כוונת? אז
אני
נדרש
חושבת שצריך
פה
אומץ כדי להוציא את הילד מהבית ולתת לו הזדמנות לדבר עם מישהו אחר. כלומר, כבר יש פה את הבסיס, את התחושה. הרבה פעמים אני חושבת, אני רואה את זה בתור איזשהו קושי של הורה, שאומר, יש דברים שקשים לי מדי, שקשה לי להתמודד איתם. אני יודע, אני מודע לנקודת התורפה שלי, אני לא רוצה לוותר על דבר טוב יותר לעתיד בשביל הילד שלי. ובגלל זה, כמו שהורים לפעמים מעדיפים שמישהו יושב עם הילד על שורה הבית ולא הם, כי הלחץ והחרדות והעצבים ואולי עדיף. ואני חושבת שבלעשות את הצעד הזה, הרבה פעמים זה מתחיל אולי ככה, של תעזרו לי, אני לא יכול עם זה, הרבה פעמים זה באמת מתחיל ממצוקה גדולה. אבל יש כל מיני דרכים להתמודד עם מצוקה. וזו נראית לי אחת הדרכים הכי יפות, דרך שאומרת, לא להעמיד פנים שהיא לא שם, לא להגיד שזה לא אחריותי או שאין מה לעשות, אלא להגיד, יש קושי, אני מרגיש שאני כרגע לא יכול להתמודד איתו, אני נעזר במישהו אחר, אני עושה את מה שאני כן יכול. ובעיקר כשמדברים על תהליכים לטווח ארוך, אז אני חושבת שזה הרבה פעמים יוצר איזשהו שינוי, כי אז פתאום אתה חושב על איך הילד שלך עם מישהו אחר, מה הוא עושה איתו. הרבה פעמים הטיפול יש בו, אני חושבת, אני כן עובדת עם ילדים, ואני חושבת שיש משהו מאוד מגייס בשותפות הזו, שיש מישהו שאיתך, שנותן לך כתף, שעוזר לך, בעבודה הלא פשוטה הזו של להיות הורה. וזו עזרה כמובן מוגבלת, כמובן נקודתית, זה בוודאי לא מחליף בשום רמה. אבל זה יכול לפתוח עוד פתח לעוד סוג של דיאלוג ותקשורת. של הילד עם מישהו ושל
קיבלנו,
הילד עם מבטאים.
לגמרי. מה קורה בחדר הטיפולים?
בחדר הטיפולים יש שונות מאוד גדולה. ילד זה יכול להיות פעוט שאיתו באמת בעיקר רק משחקים, ולפעמים זה אפילו לא משחק, לפעמים רצים בסיבובים במעגלים קטנים בחדר.
כשהרציונל הוא מה? נסתכל על הילד הזה.
הרציונל הוא שהבסיס של טיפול פסיכולוגי זה לקדם תקשורת. ותקשורת באה בהמון דרכים. התקשורת הבין-אישית תהפוך להיות התשתית לתקשורת פנים-נפשית. כלומר, מי שיודע לתקשר עם אחרים יצליח לתקשר גם עם עצמו, יצליח לנהל את הדיאלוג הפנימי בראש שלו, יצליח לדבר את הרגשות שלו. הרי גם רגשות הם סוג של תקשורת, הם סוג יותר בסיסי, יותר ראשוני, פרימיטיבי, ואנחנו יכולים לא להישאר ברמה הזו של רק רגשות של זוועה ואושר, אלא להתקדם איתם לרגשות יותר מתוחכמים, יותר מפורטים, לשלוט בהם יותר, לתעל אותם יותר. אז הבסיס הוא לגבש תקשורת, ליצור קשר, וכל ילד בהתאם למקום שבו נמצא, למסוגלות שלו ליצור קשר, גם לספציפיות של הבעיה. אחד הדברים החשובים המשמעותיים בפסיכולוגיה באמת בשנים האחרונות, זה שזה כבר לא one fit all. זה כבר לא, לכל דבר יש את אותו טיפול. אנחנו לא בעולם שהנה כך כדור ואותו כדור לכולם. מתאימים את הטיפול לסוג הבעיה, דבר ראשון, ודבר שני,
תני לנו דוגמאות.
הילד נמצא.
כן, קצת כללי, עידית, קצת כללי. תני לנו להרגיש מה שקורה בחדר.
טיפול שמותאם לבעיה. בוא נגיד גיל שש.
גיל שש. הרבה פעמים ילדים בגיל שש זה הגיל של המעבר למערכת החינוך. מה שהיה קודם ילד שובה ופעלתני, מתגלות כל מיני אפשרויות. זה יכול להיות הפרעת קשב וריכוז, יכול להיות שזו לא הפרעת קשב וריכוז, זה פשוט בעיות שינה גורמות לאותם סימפטומים, כי אלה פשוט עייף נורא. יכול להיות שיש לקות למידה, שמורידה את הדימוי העצמי, יכול להיות שיש איזשהן חרדות שהתעוררו בצורה יותר אינטנסיבית, ואולי הן מפריעות לישון, ואולי הן גורמות לקושי. כלומר, הרבה מאוד חיכוכים יכולים לשבת על מגוון עצום של דברים, החל מדברים שמאוד ביולוגיים, במובן הזה שקל מאוד בהתערבויות יחסית ממוקדות עדיין בגיל הזה לתקן אותם, כמו שעת שינה או טיפול בבעיות ויסות חושי, וגם בעיות של פחד נקודתי. לפעמים ילד יכול לא לצאת מהבית כי יש כלב שעובר את המסלול הזה. כלומר, לפעמים אחד הדברים היפים בהתערבויות בגיל הרך, שבגללם אני כל כך אוהבת לעבוד עם ילדים,
ושאם
הצלחת ליישם את הידע ולגלות מה המוקד של הקושי, מאיפה נכון להתחיל, אתה יכול לעשות התערבות שבאמת לפעמים בכמה פגישות עושה שינוי מאוד מאוד דרמטי.
כן.
השינוי הדרמטי יכול להיות לדבר עם ההורים, לעזור להם לראות שהמצוקה של הילד מהכלב זה לא עוזר אם הוא נשאר בבית. ומה שכן יעזור זה אם הם יחד איתו יתמודדו יחד לצידו עם האימה הזו ויראו שהם יכולים לעמוד בה.
אז כן משולבת פה הדרכת הורים מאוד מאוד ברורה. אוקיי.
תמיד משולבת תפיסה מערכתית, הרבה פעמים משולבת גם הדרכה של גננת, הדרכה של 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 מורה, של מחנכת, של דמויות בבית הספר. כשעובדים עם ילדים עובדים עם המערכת שסביבם. הרעיון הוא שיש ילדים שיש להם קשיים לפעמים באמת אובייקטיביים לחלוטין. זה לא תמיד כאילו, אם ילד הולך לפסיכולוג, זה ממש לא אומר שמשהו בהורים שלו לא בסדר, בכלל לא. זה אומר שלפעמים כדי שההורים שלו יוכלו לעזור לו לקבל סביבה יותר טובה, יותר מטיבה, צריך לפעמים יותר. כי לפעמים יש ילדים שהם לא בדיוק פשטנט, שהם לא בדיוק הכי ממוצעים, הכי רגילים והכי שגרתיים. דווקא הילדים האלה, לפי מחקרים, הם אלה שיש להם את הפוטנציאל להשיג את ההתקדמות הכי טובה, כתוצאה מסביבה שעושה את הצעד לטובתם.
תגידי, יש אנשים...
שמנסה לטפח אותם.
יש מבוגרים שהולכים לפסיכולוגים כל החיים כזה.
כן,
חלק מהתחזוקה.
חלק מהמיינטננס,
כן. כן, חלק מהתחזוקה הולכים. טיפולים של ילדים, אני מניח, הם יותר ממוקדים, נכון?
בדרך כלל כן, בדרך כלל כן. תראה, טיפולים של ילדים, גם המיקוד בהם הוא מאוד מאוד חשוב. כי ילד זה עבודה תוך כדי תנועה.
כן.
אתה לא יכול להתמקד בצד אחד ולעשות איתו, להעמיק בו או לזה, בזמן שכל הצדדים האחרים נשארים תקועים. ילד שיש לו סימפטום ממוקד, בורח לו. Okay? בורח לו, זה דבר שתוך שבועיים יהיו לו השלכות קטסטרופליות על היחסים שלו עם הילדים בבית ספר, על הפניות שלו ללמידה. הוא יצבור כבר מיד את כל הפערים הלימודיים, כי הוא לא יהיה מסוגל לתפקד, כי הוא לא יודע אם ברח לו, לא ברח לו מה לעשות, מה ידחקו עליו עכשיו. המריבות עם ההורים תכף כבר יגיעו לרמות אחרות, כי הוא עושה לנו בכוונה, הוא אמר שאין לו. כלומר, דברים לפעמים מאוד קטנים ומאוד ממוקדים יכולים, בגלל שזה אירוע התפתחותי, להפוך למין טעות נגררת קטסטרופלית, שהתחילה כאילו מכלום. אחד החסרונות של ללמוד פסיכולוגיה קלינית טיפולית, זה שצריך ללמוד המון. צריך להכיר גם בעיות ביולוגיות וגם בעיות התפתחותיות וגם בעיות קוגניטיביות. זה לא פועל במנותק. אתה לא יכול לא להכיר את הנושא של שינה, או לא להכיר את הנושא של מחלות התפתחותיות פיזיות, או לא להכיר דברים שקשורים למערכת החינוך או להתפתחות השפתית הלשונית. אתה חייב לדעת את הכל. ובזכות זה, לפעמים כמה מפגשים מאוד ממוקדים עם פסיכולוג יכולים לעזור לדעת מה רלוונטי.
תגידי, ומה בין הפסיכולוג לבין כל התרפיה ב?
זה אחד הדברים הקשים, כי אנשים, המילה פסיכולוג מעוררת אצלם בזמן, אני אשאר בזמן האחרון, לב שהמילה פסיכולוג, שמה זה אומר? טיפול בנפש, זה מעורר אצלם קונוטציות מאוד מאוד קשות, והם מעדיפים להחליט מראש שהם יודעים מה הפתרון, וללכת לתרופה שהם...
לטיפול בעפיפונים. עידית, אנחנו חייבים לעצור, המוזיקה פה במנגנת, החבר'ה...
למוזיקה אני לא רבה איתה.
יאללה.
תודה.
דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, תודה רבה רבה. עד כאן תוכניתנו להיום, עורכת ראשית נעמה שוחט, ערכה היום נוגה סמדר, מפיקים אלעד דרי ועומר עובדיה, טכנאית אבישג אליסף שוס.